את הגמרא ואמר רבי אלעזר חנה יתיך הדברים כלפי מעלה, שנאמר ותפרך חנה על השם, מלמד שיתיך הדברים כלפי מעלה על השם. כן, אמרה דברים קשים. ואמר רבי אלעזר אליהו יתיך הדברים כלפי מעלה, שנאמר ואתה הסיבות עטיבה מחורנית. זאת אומרת, כביכול אומר לקדוש ברוך הוא, אתה גרמתם לעבוד עבודה זרה. אמר רבי שמעון בן יצחק, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא הודה לו לאליהו, כתיב אשר הרעותי, אשר הרעותי, כביכול אני גרמתי להם את הרע. אומר הרב, פסקה למתת, חנה יתיך הדברים כלפי מעלה, יסוד כבוד השם שהוא מקור כל השלמות. אין לנו פני שהוא ידבר צריך לכבוד בריאותיו, כי אם פני שעל ידי הכרת כבוד שמיים יבוא אדם לכל שלמות ומדעות בין המעשים. הירוש, מה זה כבוד שמיים? כבוד זה החשיבות, הביטוי של החשיבות העצמית. זה כבוד, זה כבוד אמיתי. יש כבוד מדומה, זה שהאלמא דשיקרא מחשיבים דברים שבאמת אין בהם חשיבות אמיתית. אבל כאשר יש ביטויים חיצוניים של חשיבות אמיתית, זה כבוד אמיתי. ממילא, כשאנחנו עושים את החשבון, מה המציאות שביחס אליה כל מה ש מבטא את החשיבות העצמית שלה, כן, בכל מיני עניינים שכלולים בשלמות הזו, בישות הזו, זה אמיתי, זה הקדוש ברוך, זה נקרא כבוד השם. למה זה משמעותי להבליט את השלמות האלוקית? למה זה משמעותי? אז ההסבר אומר הרב, זה לא בשביל הקדוש ברוך, הוא לא מקבל מזה שום דבר, זה בשבילנו, שזה גורם לנו שלמות בדעות ושלמות במעשים. בוא ניתן דוגמה. נניח שיש לנו אדם גדול, ואנחנו רוצים שבני אדם יתקדמו בחיים. מה אנחנו עושים? לוקחים את האדם הגדול הזה, ומבליטים את החשיבות העצמית שלו. אנחנו מדברים עליו, מדברים בשבחו. כן. אנחנו מנסים להעמיק, להבין את מעלתו. כן. להעמיק ולהבין את מעלתו. למי זה מועיל? הוא לא זקוק לזה. אבל זה לנו זה מועיל. אנחנו מבינים את המעלה שלו. אנחנו יותר משתייכים למושגי השלמות. ומהי המציאות שמעלה שלה, כמו שאמרנו, היא המעלה של השלמות האבסולוטית, אלוקים. ולכן ככל שאנחנו נעמיק יותר להכיר בגדולה האלוקית, שזה בעצם החשיבות, כן, כביכול של המציאות האלוקית כלפינו, אז מושגי החיים שלנו יתרוממו. כן, כלומר, כשאתה מחשב על האידיאל של החסד, על האידיאל של הצדק, כן, כל משהו שלמות עליונה, זה מרומם את המושגים שלך. אתה הופך להיות בן אדם שהעניינים הגדולים האלה הם יכולים להיות קשורים אליו. נהיה קשור אל הגודל הזה, לשלם אותו. מה?
שזה תפילה.
איך עושים את זה? על ידי הכרה, קודם כל, על ידי דעת. על כן, כאשר מזדמן אצל השלמים שתשוקתם אל השלמות מתגברת בהם, ויען שיודעים שיסוד חיוב כבוד שמיים כדי להביא את האדם אל השלמות, הוא החשבון שעשינו מקודם. אם כן, כשמוצאים את עצמם שלא יוכלו להבליג על רוחם הסוער, אשר יראו בהנהגה העליונה דברים שמונעים את השלימות, זאת אומרת, כאשר הם מאוד מאוד משתוקקים למציאות האידיאלית, והם מסתכלים על המציאות ואומרים, כן, אני לא מצליח לראות פה את השלימות הזו. טוב, מה הטענה שלהם? תן לאלוקים. זה המושגים שלו. אז אומר הרב, אף על פי שבשכלם יכירו בהכרה הפנימית כלי השם הצדקה ולא נתקנו עלילות, אני יודעים שזה שהוא, אתה לא מבין מה הדבר הגדול שיש פה. נראה לך דבר גרוע, נראה לך רע, נראה לך דבר שאין לו מקום. אז אני באמת, הם יודעים שזה החשבון, אבל כאשר הכירו שמערכי לבבם המתחמץ, לא תתיישב תשוקת השלימות כראוי, אז אשר רוצים לקרוא פה להם, מה רוחם? כן, את המרירות הזאת שיש להם. המהירות היא לא על הקדוש ברוך הוא, היא על עצמה. שהם לא מצליחים להשיג פה את, את הדבר הגדול שיש פה, כן? אני הכנה, היא אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא, אני לא מבינה מה אתה מרוויח בזה שאין לי בן. איך העולם מרוויח בזה? כן, ברור של הקדוש, היא יודעת שהקדוש ברוך הוא שיש חשבון פה, בזה שיש, אין לה את הבן הזה כרגע. היא יודעת את זה, אבל היא לא מצליחה להשיג את הדבר הזה. וזה יוצר אצלה את המרירות הזו, ואז היא צריכה להוציא את זה החוצה. אז כשרוצים מן הכוח לפעול, מה רוחם נגד המושג להם, נגד כיסופה מפני שירות אמיתית. ולכן הם מצאו נכון להתיר לנפשם הרגש הקדוש הזה, אף על פי שאינו על פי טהרת השכל, כי בחשבון השכלי, הם יודעים שיש לזה תשובה שכרגע הם לא יודעים אותה. אבל בכל אופן, הם צריכים לבטא את הרגש הזה, שעל ידי התגברות הרגש שאיפת שלמות, מזה יוועד באמת כבוד שמיים אמיתי, שהוא ביות שצורף בכל בעלי הבחירה שבהם, שאם הם עשויים ומידותיהם. זאת אומרת, זה בא מהמקום של, של, של בקשת השלמות הזה. ופה צריכים לדעת, לעשות את ההבחנה בין התחת דברים שהיא בעצם סוג של כביכול אתה מאשים את אלוקים, וזה יכול לבוא אצל אנשים רגילים. כאשר רגילים באמת הם לא אורחים, תוך איזה שאיפות אידיאליות, שמחפשים איזה דוויקות באידיאל מושלם. שהם הרבה חסרונות, כן? הם חיים עם הנטיות החומריות, ואצל אנשים רגילים, כשהם ידברו בצורה כזאת, אז זה דבר שיצטרף אל ה... על השאיפות הנפשית, ולא יבוא מהמקום, כן, שמבטא את, את הרצון של בני האדם בשלמות. זה צריך לבוא רק מצדיקים כאלה גדולים, שזה ברור שכל המטרות שלהם והשאיפות שלהם כל כך עליונות, שגם האמירה הזאת זה בא מהמועקה שאין להם את האפשרות לתפוס את, ה, את האידיאל שיש בדבר הזה. צריך לבוא במקום הזה. כן, היום יש כל מיני כאלה שהם, שמעתי, חצופים בסוגיהם ומיניהם, שכשקרה למישהו איזה משהו רע, כל מיני טרגדיות, אז היו כל מיני חוצפנים שבמקום ליישב על ליבם של האנשים את, ה, את, ה, את הקושי שיש להם, את הכועס על אלוהים, תגיד את הכועס על אלוהים. שואלים בן אדם שנהרג לו, זה קרוב משפחה, מה זה השאלות האלה? מה זה החוצפה הזאת? ואז הוא, אם הוא שייך לאיזה שיבוש, אומר, בטח, כן, ומה זה נתבטא? הוא אומר דברים קשים. החוצפה זה הדבר הזה. כן, פה אנחנו לא מדברים בכלל על זה, כן, שמתי לב אחריו, לקח את הדברים שחזר, הוא הסביר, הוא אומר, קודם כל, תבין על איזה אטמוספירה חיים פה, אנשים האלה. זה מסי אליהו הנביא. זה לית דן בר אינש, זה לא בן אדם. זה מלאך. 40 ו-40 לילה לא לאכול, כאילו זה, מה זה דבר? זה עוצמות אדירות של שלמות. אצל חנה היה לנו סיפורים עליה, אבל חוץ מאשר מה, מה שחזל אומרים. אחרי שאתה מבין טוב איך הם, כן, באיזה גודל הם קלטו את האישיות שלה, ולמדו מנה את העניינים של התפילה, אז אתה מבין, כן, באיזה סדר גודל של אנשים מדובר, וכמה כל הרצונות שלהם זה הדבקות. השבות רצון השם, אז זאת אומרת, אנשים כאלה, גם כשזה יבוא, זה יהיה הביטוי של הערגה שלהם להיות שייכים אל האידיאל של השם. וזהו, ותתפלל חנה על השם, שרגש הסוער שלה, שהפכה את נפשה בתפילה למען הרבות השלמות בעולם, התעלה אצלה יותר ממעמד שכלה שמרכז שלו הוא השגת השם יתברך. מרכז השכל שלה זה השגה. אבל פה התפילה הייתה ביטוי של העולם של הרגשות. ביודעה, שהדברים שהיא אומרת זה ביטויים של עולם הרגש, כשעליבה דאמת במושגים האבסולוטיים האמיתיים, שהיא לא מצליחה להשיג אותם, מה שהקשר עושה, זה הטוב האמיתי. אז החשבון הזה מונח אצלה. הדבקות שלה ברצון השם קיימת אצלה. אבל אנחנו כבני אדם, יש לנו גם עולם של רגשות שהוא בא מהתשוקות הגדולות האלה אצלה. כן, מה שגם בני אדם רגילים, ששייכים לבשר וליין, מה להם ולתשוקות האלה. ואז כשהם אומרים דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא חבר שלהם. ודאי שזה לא טוב לבני אדם רגילים. מה אנחנו מדברים 5 דקות? ודאי שזה לא טוב, זה חוצפה. זה גסות רוח, זה חוסר הבנה של איפה אתה. כשזה יבוא אצל אנשים גדולים כאלו, זה כל הזמן מה שהוא רוצה להגיד בפסקה הזאת. כן? אצל השלמים האלה. כאשר מזדמן אצל השלמים שתשוקתם אל השלמות מתגברת בהם. מתוך זה זה בא. לא מתוך טרוניות שבאות אצל אנשי הבשר והיין, שזה אנשים הרגילים. טוב, בוא נראה פסקה מהם במהירות. אמר ישר רצח בלעד שחזר קשור והודה לו לאליהו, שנאמר, ואשר הראותי. על הראות הנופלות בעולם נוכל לנקות מהם את ההשגחה האלוהית, כשנאמר שהן הבאות מהכרח החומר. יש דיון שדנו בו הפילוסופים כבר, וגם אצל רבותינו רוצים דיון כזה, אצל רבותינו הראשונים, הרמב״ם לדוגמה דן בשאלה הזאת, מה הפשר של הרע שיש במציאות. אחד ההסברים שרוצה לומר, יש לו שני הסברים, הסבר אחד ככה יותר בלוגיקה פילוסופית, והסבר שני, הוא אומר שתראה, כשאתה תחשוב על הרע שנמצא בעולם, אז אתה תראה ש בעצם יכול להיות שזה שזה קיים, זה בגלל שהעולם הוא כולל את החומרי, והחומרי בטבע הבסיסי שלו הוא ישות שיש לה מוגבלות, וממילא יש בה חסרונות. וזה הפשר של הרע. אבל תשאל, אבל הנה אלוקים ברא את החומר. נכון, בסדר. השאלה למה הוחליט לברות חומר זה שאלה. אבל הרע הוא תוצאה ממציאות החומר. זאת אומרת, כביכול, אלוקים לא בורא את הרע. אלוקים החליט לברות חומר, והבריאה של החומר היא חיובית, יש בה דברים חיוביים. כרגע אנחנו לא יודעים מה בדיוק המטרה הייתה בבריאת החומר, אבל החומר מכריח את הרע. זה לא שמהמקור אלוקי יצא הרע. זה כמו, האם אלוקים יכול לברוא עיגול כדור שהוא פירמידה. יכול לעשות דבר כזה? אז אם אתה מדבר על השאלה האם כדור יכול להיות פירמידה, כדור לא יכול להיות פירמידה. עכשיו, כשאלוקים, כשהוא רוצה לברוא כדור, אז הוא בורא יצור שהוא לא כולל את התכונה של הפירמידה. כלומר, בכדור יש חיסרון שהוא לא כולל את זה. שאתה יכול לשאול למה אלוקים יחסות לברוא כדור ולא לברוא את הפירמידה, זה כן שאלה שאתה יכול לשאול. אבל כשיש את הבריאה המסוימת הזאת, היא בהכרח כוללת חסרונות. אבל החסרונות זה לא יצירה אלוקית ישירה. זו התשובה שהוא אומר שם, לא נכנס לזה כרגע. זה מה שאומר רב, כשהן באות מהכרח החומר. הנה, אם היה כול בטבע החיוב, מה שאין בו ציור ליכולת, זאת אומרת, אם היינו אומרים שיכולת האלוקים באמת מוגבלת, אז אין באמת מקום תלונה, אפילו לפי הרגש החיצון, ולא המכה בטובה, יצאה אלונה, בעל החי טובה. אז באמת, התשובה הזאת היא תשובה נכונה. כי אתה אומר, בסדר, זה באמת הכרח המציאות, שיהיה פה חסרונות. אבל כמה שבאמת אין כל גבול ליכולתו התברך הבלתי בעל תכלית, אם כן, כל הרעות, אפילו מה שנעשה בבחירה, אין לנו חסר מצד הכרח טבע החיוב של החומר, כי כשכך נוצר החומר, חולה שיעלו לה לחסרונות. פה בעצם אומר הרב, למה הוא לא מקבל את הדברים שמה, שהרמב״ם מציע? הוא לא עושה את זה שיח עם הרמב״ם, אבל זה בעצם המשמעות של מה שהוא אומר. בשביל להוציא את הטוב הגדול, נמצא דווקא את הסיבת החסרונות הגדולים הללו. כלומר שהתשובה, כנראה, לשאלה למה יש חסרונות, כי כנראה דרך חסרונות האלו יוצא טוב. וזהו מכוון שחזר הקדוש ברוך הוא הודה לאליהו, שלא נשא כל חסרון מצד הכרח, כי אם בכוונה. ולא יצא מזה שגם כן מחוקר אותו דבר, גם מתקן את זה החיסרון של הבחירה, בעת שיגיע העניין שתצא הטוב, והכריח את הבחירה לצד הטוב. זאת אומרת, ויגיעו זמנים שבהם, על פי החשבון האלוקי, הקדוש ברוך הוא יכול להחליט שהוא מונע את האפשרות של קלקולים על ידי בחירה של בני אדם. אבל כל זמן שיש לעניינים הללו תפקיד, הוא מאפשר לנו לפעול. גם התשובה הזאת היא לא מסביעת רצון, כי סוף סוף גם אם תגיד שצומח מתוך הרע הזה איזשהו טוב, אבל סוף סוף כרגע יש רע. אז למה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להצמיח טוב כזה שלא יכלול את השלב של הרע? אז מה תהיה התשובה? שאי אפשר להצמיח טוב כזה. אז עוד פעם חזרנו לאי האפשרות. כן? אז אבל התשובה לזה, זה צריך לעשות את החשבון הכולל. זאת אומרת, בחשבון הכולל, הקדוש ברוך הוא משפיע את הטוב הכי הכי גדול שאפשר. ואין שום אפשרות להשפיע טוב כזה בלי הרע שקדם. אבל אם תחשבו על זה לעומק, שוב פעם, אנחנו לא יוצאים מהפלונטר הזה, שהרמה מתייחס אליו, שלא יהיה אפשרות. כי אז אתה תגיד, זה בעצם מגבלה במציאות. אם אתה לא רוצה להגיד שזה מגבלה בכוח של השם. אז למה הוא החליט לברות את המציאות הזאת? אז התשובה תהיה, כי כך גזרה חוכמתו, אין לנו הסבר למה, דווקא במהלך הזה. טוב, עד כאן. אני חושב שהתשובה בסופו של דבר העמוקה ביותר, זה מה שהרמב״ם אומר, אחרי כל החשבונות. אבל מה שהרב פה קידם, וזה בשונה מהרמב״ם, שהרמב״ם מוכן לומר שיש רע שהוא רע בלי שיצמיח טוב. ואצל הרב אין דבר כזה. גם הרע העכשווי הוא מצמיח טוב עתידי, שלולא הרע הזה הוא לא היה צומח. אבל מה מקביל את אלוקים להצמיח את הטוב העתידי בלי לעבור דרך הרע בהווה? זה עדיין נשאר השאלה. ואז התשובה של הרמב״ם היא התשובה. שיש איזה הכרח במגבלה של המציאות.